סימן שין חפחת סעיף חוף ד', השולחן אורך ממשיך לעסוק בעניין של נטילת תרופה בשבת. כמו שלמדנו כבר, אסור לאדם ליטול תרופה בשבת כדי לרפות את עצמו משום שחיקס סממונים, גזירה משום שחיקס סממונים. חששו חז"ל שאם אדם יתעסק ברפואה של עצמו, בסופו של דבר הוא עלול גם לקחת סממונים, לטחון אותם כדי להכין לו מזה רפואה. מתוך שאדם בהול על רפואתו, חששו חז"ל שאם נתיר לו להתעסק ברפואתו בשבת, נתיר לו להניח סממונים על גבי מקוסוי, הוא עלול בסופו של דבר לטחון סממונים, לעבור על איסור דאורייתא של טויחן לצורך רפואתו. לכן חז"ל גזרו ואמרו שאדם שסובל ממיחוש, אסור לו ליטול תרופה בשבת. כהמשך לכך, נלמד בעזרת השם בסעיף שלנו, שאותו דבר אסור לאדם להניח עלים שמשמשים לרפואה על גבי מכתו. גזירו משום שחיקה סממונים, אלא אם כן אותם עלים אינם משמשים לרפואה, והסיבה שהוא מניח אותם על גבי מכתו זה בכדי שהעלים ישמרו את המכה שהמכה לא תנזק, שאז מותר, מכיוון שאותם עלים לא משמשים לרפואה, אין בזה בעיה של רפואה בשבת. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן אורך, נותנים עלה על גבי מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, סתם עלה שאין בו רפואה, הוא לא מרפא את המכה, הסיבה שהוא מניח את העלה על גבי המכה, זה כדי לשמר את המכה שהמכה לא תנזק, לכן אין בזה חשש, אין בזה איסור של שחיק הסממונים. אבל, ממשיך השולחן אורך ואומר, חוץ מעלי גפנים, המשתיבור מוסיף כאן שאותו דבר שאר עלים שמשמשים לרפואה, אסור להשתמש בהם ולהניח אותם על גבי מכתו בשבת, כיוון שהם משמשים לרפואה. יש בזה משום שחיק הסממונים. כשם שאסור ליטול תרופה בשבת, אסור גם להניח עלים לרפואה על גבי מכתו. ואין נותנים גמי על המכה שהוא מרפא. אותו דבר אסור להניח גמי. הגמי מרפא, אסור להניח את הגמי על גבי המכה בשבת. משתבור מביא כאן שבין אם מדובר בגמי לח, בין אם מדובר בגמי יבש, תמיד הדין הוא שאסור משום שהגמי מרפא. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף חופאי. בסעיף חופאי נלמד בעזרת השם, שאומנם אסור לאדם להניח רטייה על גבי מכתו בשבת, כמו שאסור לאדם להתעסק בצורכי רפואתו, אותו דבר אסור לאדם להניח רטייה עם סממונים על גבי מכתו בשבת לצורך רפואה, אבל רטייה שכבר הייתה מונחת על גבי מכתו בערב שבת, ובמשך השבת הרטייה נפלה, מותר לאדם להשיב חזרה את הרטייה עם המשחה שעליה, עם הסממונים שעליה על גבי המכה. מכיוון שהרטייה כבר הייתה מונחת בערב שבת, מותר לו לשוב ולהחזיר את הרטייה על גבי מכתו. אבל כאן יש חשש נוסף. יש חשש שמא הוא ימרח את הסממונים על גבי הרטייה. אם הוא ימרח את הסממונים, אם הוא ימרח את המשחה על גבי המכה, הוא יעבור על איסור דאורייתא של ממרח. לכן, הדין הוא שאם הרטייה נפלה על גבי קרקע, והוא רוצה לשוב ולהחזיר את הרטייה עם הסממונים שעליה על גבי המכה, אסור. לא משום שחיק הסממונים, כיוון שהרטייה כבר הייתה מונחת על גבי המכה בערב שבת, אלא מחשש אחר, שמו הוא ימרח את הסממונים על גבי הרטייה, ואז הוא יעבור משום איסור ממרח. אלא אם כן, הרטייה נפלה על גבי כלי, שמכיוון שהרטייה נפלה על גבי כלי, הדין הוא שאם היא מונחת על גבי כלי ולא על גבי קרקע, מותר להחזיר את הרטייה על גבי המכה. אין חשש של שחיק הסממונים, כי הרטייה כבר הייתה מונחת מערב שבת. אין חשש של שמו ימרח את הסממונים על גבי הרטייה, כי הרטייה לא נפלה לגמרי מהמכה. היא לא מונחת על גבי קרקע, היא מונחת על גבי כלי. כאשר היא מונחת על גבי כלי, אז היא עדיין נחשבת כמחוברת אל המכה, כמחוברת אל בשרו. אז בזה חז"ל לא חששו, שמה הוא ימרח את הסממונים על גבי הרטייה. מה הדין כאשר אדם מוריד בידיים את הרטייה, וזה מביא משתבור הנידון. ייתכן שכל מה שמדובר כאן זה רק בנפלה, לא כאשר הוא מוריד את הרטייה. אומר השולחן אורך, רטייה שנפלה מעל גבי המכה, על גבי קרקע, לא יחזירנה. אומר המשנה ברורה, שמה ימרח על גבה להחליק הגומות שיש בה, ומרוח רטייה מלוך דוי רייסי, משום שהוא בכלל ממחק. אבל משום שחיק הסממון עם לייקל הם מגזר, כיוון דהיו עליה מאתמול. רטייה שהייתה על גבי מכתו מערב שבת, משום שחיק הסממונים אין בעיה להחזיר את הרטייה. רטייה שהייתה מונחת על גבי מכתו בערב שבת ונפלה. משום שחיק הסממונים אין בעיה להחזיר את הרטייה. יש בעיה אחרת. שמה הוא ימרח את הסממונים להחליק אותם על גבי הרטייה, ואז הוא יעבור על איסור דוי רייסה, ולכן זה הכל כשהרטייה על גבי קרקע, נפלה על גבי קרקע, אבל רטייה שנפלה על גבי כלי, מותר להחזיר אותה. משום שחיק הסממונים אין, כי הרטייה הייתה מונחת מערב שבת, שמה ימרח גם אין. נקרא את המשנה ברורה, דכהוחלקה רטייה ממקומה דומי, זה בוודאי מותר להחזירה על מקומה. דהיינו, אנחנו לא רואים את הרטייה כמו שהתנתקה מבשרו. כיוון שהיא נפלה על גבי כלי, אז עדיין מחוברת אל גופו, אז אין חשש שמה הוא יחליק, שמה הוא ימרח. ממשיך המשנה בסעיף קטן פי ב' ואומר, וכל זה כשנפלה הרטייה מעצמה, אבל אם היא סירה במתכוון, אדם שהסיר את הרטייה, אסור להחזירה. ויש חולקים ומתירים, דהיינו, יש כאלה שסוברים שכאשר אדם מסיר את הרטייה, אז הוא הרי ניתק את הרטייה מעל גבי בשרו. אז אף על פי שהרטייה לא מונחת על גבי קרקע, יש איסור להחזיר את הרטייה על גבי המכה. לא משום שחיק הסממונים, אלא משום חשש של שמא ימרח. כיוון שהרטייה התנתקה, הוא הסיר אותה מעל גבי בשרו. ואפשר, כשהסירה על מנת לתקן, יש לסמוך עליו להקל. כי אם הוא הסיר אותה על מנת לתקן, אז הפשט הוא, אז עדיין הרטייה קשורה אל בשרו, אז זה לא נחשב כנתינה מחודשת. אז לא חוששים שמה הוא ימרח, שמה הוא יחליק. ונעבור לחלק השני של הסעיף. בחלק השני של הסעיף נלמד בעזרת השם, שבמוקוים מקצה סחוילי. מותר לומר לגוי שיניח את הרטייה על גבי המכה אפילו בשבת עצמה. גם רטייה שלא הייתה מונחת מערב שבת על גבי מכתו, אדם קיבל מכה בשבת עצמה, והוא במצב של מקצה סחוילי. מותר לו לומר לגוי שיניח את הרטייה עם התרופה על גבי המכה. אף על פי ששחיק הסממונים אסור, אסור לומר לגוי שייתן לו תרופה בשבת, אז איך מותר לומר לגוי שיניח לו תחבושת עם סממונים על גבי הרטייה? הרי אסור לומר לגוי שיעשה לו תרופה בשבת, כמו שלמדנו בתחילת הסימן. המשנה ברורה מסביר שזה הכל במוקוי מיחוש. אבל במוקוי מקצה סחוילי, שהמחלה בדרגה יותר חמורה ממיחוש, מותר לומר לגוי שיעשה לו תרופה בשבת. מותר לומר לגוי שיקח רטייה, ימרח עליה סממונים ויניח על גבי מכתו, כי מדובר במוקוים מקצה סחוילי. ולא איזו בלבד, ממשיך הרמו ואומר, ומותר לומר לגוי לעשות רטייה על מכה או על חבורה. דהיינו, מסביר המשתבור שמותר לומר לגוי לקחת סממונים ולמרוח אותם על גבי הרטייה. אף על פי שיש בזה איסור דוירייסה של ממרח, אז איך מותר לומר לאקום שיעשה דבר שאסור לישראל מדוי רייסה? התשובה היא מסבירה משתבור, מדובר כאן במוקוים שחולו כל גופוי. במוקוים שחולו כל גופוי, מותר לומר לגוי שיעשה מלאכה אפילו דוי רייסה. נמצא אם כן לסיכום. במוקוים מקצה סחוילי, מותר לומר לגוי שיעשה לו רפואה בשבת, דיינו שיניח לו תחבושת עם משחה על גבי מכתו. במוקוים שחולו כל גופוי, מותר לומר לגוי אפילו שימרח את המשחה על גבי הרטייה. שיבור אפילו על איסור דוי רייסה, דבר של הישראל אסור מדוי רייסה. כי במוקוים חוילי, לא יגוזרו רבונון על איסור של אמיר אלי עקום. נמשיך לסעיף הבא, סעיף חובוב. מגלה קצת רתיעה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה קצתה השני ומקנחה. אדם צריך לנקות את המכה, ועל המכה יש תחבושת. אומר השולחן ערוך שלא יסיר את התחבושת לגמרי, אלא יסיר את חלק מהתחבושת ויקנח את המכה באותו מקום, אחר כך יסיר את חלקה השני של התחבושת ויקנח את אותו מקום, אבל לא יסיר לגמרי את התחבושת. מגלה קצת רתיעה ומקנח פי המכה שבאותו מקום שהוא גילה, וחוזר ומגלה קצתה השני ומקנחה, ורתיעה עצמה לא יקנח, מפני שהוא ממרח. את הרתיעה עצמה לא יקנח, לא יחליק את המשחה שעל גבי הרתיעה, כיוון שהוא ממרח. יקנח, יחליק, דיינו יחליק את המשחה שעל גבי המכה, אבל לא את הרתיעה עצמה, את הרתיעה עצמה שלא יקנח. הביאור הלוך מדייק מדברי השולחן ערוך, שבכל מקרה אסור להסיר לגמרי את הרתיעה. כאשר הוא רוצה לנקות, להחליק את המשחה, שיחליק את המשחה שעל גבי בשרו. מגלה קצת רתיעה ומקנח פי המכה. חוזר ומגלה קצתה השני ומקנחה. ורתיעה עצמה לא יקנח, מפני שהוא ממרח. לנקות את המכה מותר, אבל לא לנקות את הרתיעה עצמה, כי בניקיון הרתיעה יש משום מרוח. מדייק הביאור הלוך שבכל מקרה להסיר לגמרי את הרתיעה אסור. וזה כמו השיטה שהזכרנו בסעיף הקודם, שכאשר אדם מסיר את הרתיעה מעל גבי בשרו, זה לא כמו נפלה, שאז גם אם הרתיעה לא מונחת על גבי קרקע, אסור לו להחזיר חזרה את הרתיעה על גבי המכה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף חוב זין. מכה שנתרפה נותנים על הרתיעה, שאינו אלא כמשמרה. מכה שנתרפה, אין בעיה להניח עליה תחבושת, כיוון שהמכה כבר התרפה. המשתבור מסביר שאין בזה משום שחיק הסממונים, ולא משום חשש מרוח. מכיוון שהמכה כבר התרפה, אז הוא לא בהול על רפואתו, כיוון שהמכה כבר התרפה. אז לכן, מכה שנתרפה, אומר השולחן ערוך, נותנים עליה רתיעה. עם סממונים, אין לא חשש של שחיק הסממונים, ולא חשש של שמא ימרח. כיוון שהמכה כבר התרפה, אז הוא לא בהול, הוא לא בהול, אין בזה שום בעיה. נמשיך לסעיף הבא, סעיף חופכס. בסעיף חופכס השולחן ערוך עובר לעסוק בנושא אחר, לא בנושא של שחיק הסממונים, לא בנושא של נטילת תרופה, אלא בנושא של פתיחת פי המכה. אדם יש לו מכה, הוא רוצה לפתוח את פי המכה, באופן עקרוני יש בזה בעיה. אסור לעשות פה למכה כדרך שהרופאים עושים, יש בזה איסור של מכה בפטיש. הוא יוצר פה, הוא יוצר פתח במכה. כדרך שהרופאים עושים, יש בזה איסור של מכה בפטיש. מה כן מותר לעשות? כאשר אין כוונתו לעשיית פתח, אלא כוונתו להוציא את הליכה, אז הדין הוא שמותר. אף על פי שתוך כדי הוצאת הליכה הוא יוצר פתח, זה מותר, כי זה מלוכו שאינו צריכו לגופו. מלוכו שאינו צריכו לגופו במוקו עם צער מותר. גם לשיטות שסוברות שמלוכו שאינו צריכו לגופו חייב חטוס, כאן, מכיוון שכוונתו רק להוציא את הליכה, אז הוא לא עושה פתח מושלם. אז לכן אין בזה איסור. כלולוי של דובור. לעשות פתח במכה בשביל הפתח עצמו, ודאי שזה אסור, יש בזה איסור דוירייסה של מכה בפטיש. כדרך שהרופאים עושים. לעשות פתח כדי להוציא את הליכה, מותר. כי עיקר מטרתו זה הוצאת הליכה, הפתח שנוצר זה מלוכו שאינו צריכו לגופו. גם לפי השיטות שסוברות שמלוכו שאינו צריכו לגופו חייב, מכיוון שכוונתו להוצאת הליכה, אז הפתח שנוצר הוא לא פתח מושלם, אז לכן אין בזה בעיה. המשתבור מוסיף שגם אם תוך כדי הוצאת הליכה יוצא דם, אין בזה בעיה. משום שאדם כנוס, אדם הוא לא מתוך הבשר, אז לכן אין בזה בעיה. נקרא את דברי השולחן ערוך. המפיס שכין בשבת. מסביר המשנברורה, היינו שמבקע אותה, הוא פותח את השכין. כדי להרחיב פי המכה, כדרך שהרופאים עושים, שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה, הרי זה חיה משום מכה בפטיש. עשיית פתח, כדרך שהרופאים עושים, עשו משום מכה בפטיש מדוירייסה. שזוהים מלאכת הרופא. אבל אם היא פיסה כדי להוציא ממנה עליך שבה, אין כוונתו לעשיית הפתח, מסביר המשנה ברורה. אז אף הפי שנוצר הפתח, זה מלוך השני צריכו לגופו. מלוך השני צריכו לגופו אסור רק מדי רבונון. במקום צר לו, יגוזרו רבונון. גם למדור שמלוך השני צריכו לגופו חייב, כאן הדין הוא שחזה לכלו, כיוון שהפתח הוא לא פתח טוב, כיוון שכוונתו להוצאת עליך. ואם מפיסה כדי להוציא ממנה עליך שבערי זה מותר, המשנה ברורה מביא כאן בסעיף קטן פיתת, ואפילו אם יש דם גם כן, אם עליך מותר, דאותו הדם ועליך שכנוס שם אין בו משום חבורה, כי הוא כנוס, הוא לא בעצם הבשר. רק יזהר שלא ידחוק המכה להוציא דם מחדש, דם מחדש יש בזה איסור, אבל דם שכבר כנוס, שהוא מפקד פוקיד, אין בזה בעיה.